נשאר לנו שני שיעורים לפני פסח, חוץ מהשיעור של הערב. אז רק להציע שנלמד קטעים בפירוש הרב על ההגדה של פסח. כדי ל... איך אומרים? הבנתי, כן. אז זה נמצא בסידור שלו. יש שני חלקים. אני חושב שזה בחלק השני, אם אני לא טועה, כן? ומי שיש לו את הסידור שיביא אותו, מכל מקום יהיו דפים, אבל... טוב. אז בחרתי בשני קטעים, שהם נמצאים בחלק השני, כמו שאמרתי, כדי להעיר קצת את הנושא של המנוחה בפרק הקודם. אתם זוכרים שהנושא היה, בקצרה, המפגש בין היושר והעיגולים. העיגולים זה הסמל לטבע, והיושר זה הסמל להתגלות דרך הנבואה. זוכרים את זה, כן? והמפגש או הקשר בין היושר והעיגולים נקרא הצדיק. זה במדרגה של ספירת יסוד. וכל התוכן של הפרק היה להסביר לנו שסוף סוף העיגולים זה הכלי המוכרח בבחינת עולם הזה, כדי שיהיה מקום לבריאה שהיא האדם, כדי שיהיה לה אפשרות לזכות בבריאה. בקצרה זה מובן לכולם, כן? ולכן הצדיק הוא, ודרך הצדיק, קו היושר מכריע את העיגולים. זה היה התוכן של מה שלמדנו ב... זה מובן הכל, זה ברור, כן? טוב. אז מצאתי במקום אחר לגמרי שתי הערות של הרב, שהוא מעמיק קצת באותו נושא. אף על פי שאתם לא תמצאו אותם המושגים, נלמד כדי להבין מהו הקשר בין מה שכתוב פה ומה שלמדנו מקודם. אבל אני שוב חוזר על אותה שאלה. אם יש שאלות של הבנה של מושגים, ובפרט המושגים הקבליים, תשאלו את השאלות. אני לא יכול להבטיח שיהיו תשובות לכל השאלות, ואני לא יודע. אבל ננסה, כי המטרה של הלימוד הזה, זה כדי להבין דרך תורת הנגלה, את המבנה של תורת הנסתר. המבנה שהוא המקור של כל הרוח הקודש הזה שמתגלה בתורת הנגלה. זה מובן, כן? טוב. אז מכל מקום שיניתי את הסדר של הקטעים האלו. נתחיל בקטע י' המוגבל והבלתי גבולי. נקרא, כמו שעשינו כל פעם, נקרא את שני הקטעים בלי להסביר. כל פעם אני מבטיח בלי להסביר וזה מתחיל, אבל אני אנסה גם כן. ואחר כך אני אסביר את הנושא לפי המושגים של הקבלה שיש בעניין, ונחזור לקריאה. טוב. אז, המוגבל והבלתי גבולי. למה באה השבירה? אני לא רוצה להזמין, רק לקרוא. למה באה השבירה? וכמובן מדובר על שבירת הכלים. וצריך לזכור ששבירת הכלים היא בעיגולים. מכיוון ש... כל העניין של הפרצופים לקו היושר, זה דווקא התיקון של שבירת הכלים לעיגולים. זה שהפסוק אומר, והארץ הייתה תוהו ובוהו, זה רומז לעיגולים, לשבירת הכלים לעיגולים. במובן, רק בקצרה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, נלמד הרבה הארץ את המילה את ההיא. את השמיים זה העיגולים דשמיים. ודהיינו הארץ, ואת הארץ זה העיגולים דהארץ, דהיינו השמיים, לקו היושר. ונלמד את זה עוד קצת יותר, ונראה.
אז יש שבירה על יש שבירה בקו היושר?
לא, לא אמרתי את זה. דווקא, והארץ הייתה תוהו ובוהו. נראה מיד אחר.
הפרצופים הם בקו היושר?
נכון, הפרצופים זה גילוי דרך קו היושר של התיקון של העיגולים. העיגולים הם מבחינת מה נהנה לפי המשמעות של תורת הנגלה, מה הדבר. שאין לו חיות, שאין לו נפש, כן? אף על פי שנודע שגם בדומם יש, יש, יש נפש, יש חיות, אבל מכל מקום נפח את המושגים הפשוטים לגמרי. וקו היושר זה הבניין מחדש של העולמות דרך המי, מי שהוא הנפש. כן? ולכן הפרצופים זה התגלות של התיקון של, של ספירת הכלים דעינולי. לא, יש ספירות גם בקו היושר וגם בעיגולי. כן? וקודם כל, ההוויה התגלתה דרך טבע, והטבע נהפך לתוהו ובוהו, וזו תוצאה של שמירת הכלים בספירות העיגולים. כן? התיקון מתחיל ביצירה, ונשלם בעשייה, והתיקון זה לחדש את בניין העולמות בצורת אדם. זהו? אז כל מדרגות של התיקון זה התגלות הפרצופים של אותה צורת אדם. זה סוד צלם אלוקים. אבל בכל הנושאים האלו צריך הרבה התרגלות. אני חושב שכשאנחנו מתפללים כל יום ותרגילנו במצוותיך, צריך להבין את זה עמוק. צריך הרבה הרבה התרגלות. ובלבד שלא להגיע להרגל במצוות, זה משהו אחר, כן? אבל התרגלות זה משהו. תפסתי? טוב. בעלי אומנות מבינים את זה. צריך הרבה הרבה הרבה, איך אומרים את זה? התרגלות, כן? הכנות כדי...
כן, להתאמן.
נכון, נכון. פשוטו כמשמעו. כדי להגיע לאומנות מוצלחת. אולי אני אסביר את זה, איזה, לא בדיחה, אבל משהו דומה לבדיחה, וזה מזכיר לי מעורי. אני לא אצליח רק בעברית, צריך.
נכון, נכון, חמש.
אני הכרתי אחד מגדולי הזמרים היהודים שמיד אחרי מלחמת העולם בפריז, שהיה ליאון אלגזי, אולי שמעתם עליו. נכון. ופעם הוא סיפר, הוא היה נותן שיעורים של חזנות בבית מדרש לרבנים.
משלנו.
סליחה?
משלנו.
אלגזי, נכון.
חלוניקון.
כן, משלכם. והוא היה יהודי משכמו ומעלה. אז פעם אחד מהתלמידים שאל אותו, איך אתה יכול להסביר שאנחנו מתפללים בכוונה, בבחינת כוונה לבבית, רוחנית, אבל לא מבינים מה שאנחנו אומרים. וגם אם מבינים את פשט המילים, לא מבינים כל כך. וזה ידוע שהתפילה זה קשה ללימודים, ללמוד את זה יותר מכל המקורות. תפילה צריך נביא כדי להבין את זה נבואה, זה ידוע. אז ראשית ככה, מכיוון שהוא היה מוזיקאי, יכולים להגיד את זה. ככה, כן. לפני שתצליח איזו יצירה של מוזיקאי גדול, אתה צריך לעשות מה שנקרא בצרפתית גם. כן? סולם. זהו. בצרפתית זה נקרא גם. הוא אומר לנו, גם זה תפילה. זאת אומרת, כשהוא מגיע להצליח את המנגינה באופן יפה, מוצלח, אז כל הסולמות, כל הגמים, הגמות האלה, טוב, לוקחים את המשמעות שלהם. ואני חושב שהתלמיד היה החבר שלי. זהו, זה מה שרציתי להוסיף. התכוונו ל... אני לא יודע איך היית חמה. אז זה נקרא לגמגם. אבל לא טוב, אז אנחנו חוזרים לאותו עניין. למה דיברתי על זה? בתרגילנו. ולכן במצוותיך כתוב.
בדרכנו.
זה התוצאה. אתה צריך הרבה התרגלות, בלועזית אומרים פמיליאריטה, משהו כזה, וזה נכון, הניסיון נותן ש... טוב, אז...
צריך בהגדרת מושג מסוים, ממתי יכולו לו לדבר על תאום אמור בעולם לפני הצביעת הצבע ואחרי?
לפני בריאת האדם. הפשט הוא פשוט מאוד. בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, זה העולמות מבחינת טבע. והארץ, התוצאה של שבירת הכלים, הארץ הייתה תוהו ובוהו. התוהו ובוהו זה התוצאה של שבירת הכלים. שבירת הכלים חלה על המדרגות שנקראות שמיים. וכל השברים של הכלים של השמיים נפלו על הארץ. תוצאה, והארץ הייתה תוהו ובוהו של כל השברים האלו של המידות של מדרגות שמיים. אחר כך אני אחזור לזה. זה מובן? טוב, זה מה שגילה הארי ז"ל. לפני הארי זה לא היה כתוב ככה בפירושים, והוא קשר את זה, כך אומרים, למדרשים ידועים, שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבם, עד שאנחנו מגיעים לעולם של אדם הראשון, אז מתחיל התיקון של כל העולם. זוכרים את זה. המדרש הוא על הפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו. בלשון הנגלה של המדרש זה מה שאנחנו מגדירים בלשון הקבלה, שבירת הכלים. היה בורא עולמות ומחריבן עד שהגיע, התהליך הזה הגיע לאיזושהי מדרגה שהיה כבר איזה מין בריאה שהיא יכולה להתחיל בתיקון הצלם, בתיקון הקו היושר, בתיקון הפרצופים. זה מובן? אז אני חוזר על המשפט הראשון. למה באה השבירה? לפי שהאלקות נותנת היא לפי כוחה. זה סגנון של הרב. לפי שהאלקות נותנת כל מה שנותנת לפי כוחה, וכוחה הוא אינסופי. ולכן, מלכתחילה צריך להבין שהשבירה היא בלתי נמנעת. מכיוון שכל עוד שהבריאה, שאין מספיק כוח של זכות זכות בבריאה, כדי להכיל את האורות האלו, אז היא נשברה, היא נשברה. זה מובן, כן? נשברה. והרב רוצה להסביר לנו מה התועלת של זה, שלמה אנחנו צריכים לזכור ולא לשכוח ולדעת שהבורא נותן את האור, משפיע את האור, לפי כוח האלקות שיש באור, זאת אומרת, האינסופיות שאין בו, והנצחיות, והצד המוחלט של האור. מה תועלת בזה? נראה מיד בקטע הזה, הוא לא ארוך. לפי שהאלקות נותנת היא, מה שנותנת, היא נותנת לפי כוחה. והמקבל מוגבל. וצריך להבין את הצד השני, את החלק השני של המשפט הזה, האור שבא כבשורה לנברא הוא מעצמות האלקות עצמה שהיא אינסופית, זה לפי כוחה היא של האלקות. והנברא הוא מוגבל, מלכתחילה הנברא הוא מוגבל. רק הסבר קצר, אני רואה שאי אפשר אחרת. מכיוון שצריך הבדל בין הבורא והנברא. שאם אין הבדל, משהו שינוי, משהו אחר, בין הבורא והנברא, אין לו קיום לנברא. כי הנברא נבלע בבורא. אם זה אותו דבר, אם זה שווה, אז לנברא אין שום סיכוי של קיום. הוא נבלע בבורא. זה מובן? ולכן, מלכתחילה אנחנו יודעים, אנחנו מבינים שמכיוון שהבורא הוא בלתי גבולי, כמו שאומר הרב פה, אינסופי, אז הנברא ההגדרה שלו מלכתחילה זה להיות מוגבל. ומכיוון שהוא מוגבל, הוא לא יכול לסבול את האור האינסופי שהבורא רוצה לתת לו. אז מיד נראה כמה שאלות, אבל השאלה העיקרית זה לתת את האור במידה המתאימה להגבלות האלו, ההגבלה ההיא של הנברא. אז הרב רוצה לדחות את זה, כי יש תועלת חשובה מאוד, שהאור שבא מהאינסוף, אף על פי שבא דרך צמצומים אינסופיים, מגיע לנברא במעלה יותר גדולה, יותר עצומה מכוח הנברא, ושוברת אותו. זה מובן? טוב. והמקבל מוגבל. אם כן, תהיה הטובה מוגבלת, זו השאלה ששאלנו, כן? שהטובה היא תהיה מוגבלת, על כן, נותן הוא הטובה בלא שיעור. טוב, לא הסברתי יפה. מכיוון שהמקבל הוא מוגבל, אז אם האור בא במידת המוגבלת ההיא של המקבל, אז הטובה תהיה מוגבלת, וזה מה שצריך לשלול, כן? זה מובן. על כן נותן הוא הטובה בלא שיעור, לפי מידתו הוא של האלוקות, ותהיה אלוקית בלתי גבולית. ואף על פי שלא יוכל המקבל הנברא לקבל, כי אם כשישבר לגמרי, ויבנה, לא, ויבנה בתשוקתו לשוב למקורו הבלתי גבולי, וכבר אנחנו שומעים מה הרב רוצה לומר, כן? כי המטרה היא כל כך חשובה וגדולה, שצריך וכדאי לעבור דרך השבירה, והסיבה של השבירה זה הגודל של האור, אז זה דווקא הסיבה, זה דווקא התועלת. כדי להחזיר כלים שניים, הכלים הראשונים נשברו, כן? וזה הצרה של העולם הזה, של התוהו של העולם הזה, כן? וכדאי לעבור דרך התוהו הזה של הכלים הראשונים שנשברו, כי כשהבריאה זוכה להחזיר כלים שניים שיכולים להכיל את האור, אז זה כלים שיכולים להכיל את האור הנצחי האינסופי, כי הכלים הראשונים לפני השבירה היו לכל הפחות מכילים את הטובה המוגבלת אם הבורא היה נותן לפי מידה של הכלים. זה מובן? טוב, אז זה כבר העיקר. סליחה? מה? מכיוון. זה אני רוצה להסביר אחר כך לפי המושגים הקבליים, כי לפי המושגים של הפילוסופיה זה יותר מדי מסובך. אף פעם לא הצלחתי להתגבר על זה, אבל לפי סגנון הקבלה זה פשוט מאוד, זה בהיר, זה ברור. טוב, נראה את זה אחר כך. נאמר ככה בקצרה שהכלים הראשונים אין להם זכות זכות מספקת כדי לקבל את האור הזה, אבל הכלים השניים כבר עברו תהליך או הליך של זכות, של זכות, ונראה את זה ביותר. מה? אפשר להגיד, אני לא מבין למה אתה מתקרן, אבל אולי תסביר קצת. אמרו
את הכישרון.
כן, נכון, זה מקביל מאוד. ולכן זה נותן לנו הגדרה של בעל תשובה אמיתי. אתם יודעים למה אני מתכוון. לא כל בעל תשובה שקוראים עליהם בעיתונים, זה בעל תשובה אמיתי, אני לא יודע. ושמחתי, אני הייתי דווקא במונית ביום פורים, שמחתי בדיחה גסה מאוד, אבל היה איזה חוכמה פה ברדיו. ושמחתי, מישהו רצה לחזור אצלו בבית, לבית שלו במונית, וסוף סוף זה היה כל כך יקר שהוא בחר, העדיף לחזור בתשובה ולא במונית. אז נחזור לעניין. ואתה צריך לקרוא, אני חושב, כי אם כשישבר לגמרי ויבנה בתשוקתו, לשוב למקורו הבלתי גבולי, וזה התועלת. להתאחד באלוקות. ואתם רואים שהרב לא היסס להשתמש בביטויים חליפים מאוד, להתאחד באלוקות. אנחנו יודעים רק עד תקופת החסידות את הביטוי להתדבק. להתאחד זה חריף מאוד, כן? כן? אבל אחר כך נלמד וזה מדובר בשכינה ולא לא בבחינת הוא, אלא שכינתה. נרגע. ובזה יעשה הנברא את עצמו. אני חושב שזה משפט עמוק מאוד. ובזה יעשה הנברא את עצמו. זה חידוש על הפסוק הידוע, שהוא כבר מלא חידושים, שאשר ברא אלוקים לעשות. הנושא של ברא זה השם, ולעשות זה האדם. כן? ויהיה במדרגת השלמות של בורא. שוב, ביטוי חריף מאוד. והתעלה ממעל לגבול של נברא. מה שלא היה אפשר, ולא שפעת רב טוב למעלה ממדרגת אפשרות קבלתו. זה מובן. לכל הפחות, אם הכלי של הנברא היה מקבל האור המתאים, השייך למידות שלו, בבחינת מידה, כן? לא בבחינת ערכים, אלא בבחינת ממדים, כן? אז היה נברא מושלם. זאת אומרת, כמין אחד מבעלי חיים מושלמים, כן? לפי הרבה מקורות בזוהר, זה הגורל של עשיו. עשיו, שהוא בבחינת אדם בעל חי שלם, אבל בבחינת העיגולים. יש לכם פירוש של רש"י על ויקראו את שמו עשיו, כי רש"י מביא פירוש דק מאוד, שכולם ראו שכבר נעשה, נשלם, שהוא, אפשר לפרש את רש"י בביטוי שהוא עשוי. רש"י לא משתמש בביטוי עשוי, כן? הוא עשוי. או נאמר, בהתחלת סדר התולדות, קין, שהוא כבר קנוי, כשחווה אמרה, קניתי איש, זה הוא כבר קנוי, הוא כבר שלם. זה אותה, כמעט אותו גורל, או אותו פרופיל, נאמר, של קין הבכור, ושל עשיו הבכור. כן? ומכיוון שמרגיש את עצמו כקנוי, כעשוי, כמושלם, ויש לכם הרבה מקורות שיש דרוש שלם, דרוש ארוך אצל המהר"ל, שעשיו בגימטריה שלום, ולכן הוא איש מלחמה. וזאת אומרת, מכיוון שמרגיש את עצמו כקנוי, כמושלם, כעשוי בפנינת עשיו, אז אין לו אפשרות לגלות את זה שהוא צריך להשלים את עצמו. זאת אומרת שהוא צריך לזכות בעצמו, ולכן אין לו מקום למה שאנחנו אומרים, למה שאנחנו קוראים המוסר, המצפון המוסרי, זוכרים את הפרק הקודם, כן? הבל שנולד אחר כך כתוספת, כשיש לו הכל להשלים, אז הוא נתון למוסר באופן יותר קל, יותר טבעי, הוא מרגיש את עצמו כאח, זוכרים את זה. והקושי אצל קין, הוא לא מבין מה זה להיות אח. הוא הבן, האח זה רק תוספת. זה מישהו נוסף. זה לא אח במובן של אחווה. וזה מה שאומר הפסוק, ותוסף ללדת. כך קין מרגיש את הבל כתוספת. זוכרים את כל זה. ואז נמשיך הלאה, זה אותו עניין של עשיו. כשמכיר את עצמו, המודעות שלו, קשר עצמו, היא שהוא כבר עשוי. אין לו הממד של התולדות להשלים ולבנות. ולכן, תראי במקרא, מיד, כשעשיו נולד, נולדו לו 12 שבטים, מיד, בשום קושי, כן? הכל עשוי, הכל מושלם, ואין חדש תחת השמש, זה הזמן של הגויים. כן? הם נולדו בשלמות אריסטוטלית, ואני מתכוון לדברים ספציפיים, כן? המושג שלמות אצל אריסטוט, זה ככה, זה בבחינת עיגולים, זה בבחינת דבר של הטבע. הרי הוא הרי שלם מיד, וכן הלאה, כן? אבן היא אבן שלמה מיד, וכן הלאה. זה ההסבר של אריסטוט, כן? ולכן האדם גם כן, באותה בחינה, בחינת קין, בחינת חסב, כשמרגיש את עצמו ככבר עשוי, תנוי, שלם, הוא בעל חי טבעי ששייך לעולם העיגולים, ששייך לטבע. ויש דרך ארץ לזה. זה נקרא תרבות של הגויים. וזה דרך ארץ אמיתי, מכיוון שהטבע זה אמיתי, כן? ולכן מחפשים במושג שלהם, שהם קוראים לזה אתיקה, איך להידמות לסדר של הטבע, כן? ואפשר להגיע לתרבות מתוחכמת מאוד, כן? אבל זה דווקא דרך ארץ של הגויים, שרואים את עצמם כשייכים לעיגולים, ולכן אין להם במה להסביר את סטורך הזמן, כן? את תכלית הזמן, ולכן הצרה של המצפון הזה, זה השעמום, כן? השעמום. אולי יש ביטוי יותר נכון בעברית, אני רוצה להסביר את זה דרך הצרפתית, כי הפעם הראשון שהבנתי את זה זה דרך הצרפתית. ויהיו שמיהם כי היו ערומים, כן? ערומים זה ערום, בצרפתית זה ככה, נו, כן? זה אותו. לא, לא. זה מונים נחפות נגדירות. למיצון? זה השורש של כל החטאים, אומרת התרבות של הגויים, כן? זה התחלת החטא. טוב. התחלת כל החיים. טוב, זה מה שרציתי להסביר בקצרה, שאם היה איזה הליך של בריאה בלי שבירת הכלים, אז האדם היה נברא מושלם כאדם, אבל כאדם טבעי. והמודל של זה, הדגם של זה, זה עשיו. כן? ולכן כדאי להבין את המדרשים שאתם מכירים אותם, אולי למדנו את זה פעם, על הפסוק בקהלת. אין חדש תחת השמש, אין שום חידוש. יש שינויים, אבל שינוי זה לא חידוש. והמדרש מסביר שהזמן של ישראל מונה ללבנה, שיש התחדשות תולדות, והזמן של הגויים מונה לחמה, שאין שום אין חדש תחת השמש. זוכרים את המדרש? כאילו קהלת רצה לומר, כל תרבות של הגויים, מה שאנחנו קוראים המלכויות, כן, זה אותו דבר בסגנון אחר, אבל זה אותו דבר בסגנון אחר, אותו תהליך, אבל בסגנון, כמו המחזור של השמש. אבל עניין ישראל זה עניין אחר. ואתם יודעים, אני אומר רק איזה ברמיזה, את הקשר שיש בין השפעת הירח, הסדר של הירח והתולדות, כן? רק הרמז שאני רוצה לסתת פה, שהפירוש הראשון של רש"י על התורה, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא בחודש הזה, ראש חודשים, עניין תולדות ישראל, כי עניין החידוש זה נחלת ישראל, כן? חודש הזה לכם, אתם עם החידוש. כן? ומה העם פתר בבראשית, יש לו סיבה משלו להסביר, אבל הוא נותן איזה רמז, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, זוכרים את זה? כן. אבל זה דווקא בפסוף כף חץ ומעשה בראשית, שנאמר ואתם פירור בו. אז מכל מקום יש איזה רמז, שזה מתחיל בעניין של חידוש הלבנה. זה מובן? כי כף חד זה מספר ידוע לפי התולדות, זה מובן. אז אני חוזר ל... ל... זה הכוח של הצד הנוקבי של העולם. טוב. והתעלה ממה הליגול של, של הנברא, ופה יש נושא חשוב מאוד, כי מי שלא רגיש לזה, שהעולם נמצא בבחינת תוהו ובוהו, ושצריך לתקן אותו, שקרה מה, ש, מה שנקרא שבירת הכלים, אפילו אם הוא מרגיש בזה ממושגים אחרים לגמרי, אבל אותה הרגשה, אז הוא רואה את עצמו כמושלם, ואני חושב שזה העולם הפנימי של הפילוסוף, כן? הוא נמצא כבר כמו שצריך להיות, כן? ולכן יש לו בעיה עם הזמן, צריך להתמודד עם הזמן, מה לעשות בחיים, כן? ולכן מחפשים כל מיני, איך אני יכול לומר, כל מיני, מה? עיסוקים, הייתי אומר משחקים, כי צריך, טוב, איך אומרים את זה? בעברית, מה? דיסטרקציה.
בידור.
בידור וחלש, כן?
הסחת הדעת.
טוב, כדי למלות את הזמן.
בילוי, תערוך.
מה? בילוי, כן. ויש מהם אומרים שצריך להרוג את הזמן. זה ביטוי מפורסם אצל הגויים.
אבל גם בילוי זה להרוג.
נכון, נכון. נכון. ולפי התורה, איך אומרים, ביטול זמן זה החטא הכי גדול. כי...
בתורה אין כל שטה.
מה?
מה שאמרת, אני...
כן.
זה הבטלה, לא שעמום.
בסדר, אבל השעמום שבא מהבטלה. אז מה שאני רוצה להסביר פה, שזה העניין של הצחוק שאנחנו מוצאים אצל ישמעאל. גם אצל ישמעאל זה אותו דבר. שמיד כשנולד ישמעאל, נולדו לו 12 שבטים, מיד זה מושלם, כן? התולדות עוברות דרך אברהם, יצחק, יעקב. וכדי להוליד, זה צער גידול בנים של יעקב אבינו, כדי להוליד את השבטים, צריך מאמץ היום ונורא. עד שמגיעים לבניין כלל ישראל דרך השבטים. מכיוון שזה דרך... זהותו של יעקב שנקרא ישראל, שהתולדות של השלמת הבניין עובד. פה אני חושב יש שתי השקפות, ולא רק השקפות, איך אומרים את זה? כן, שונות לגמרי. מי שרואה את עצמו כשייך לעולם הטבע, כבן אדם, כן? אז הוא מחוץ לכל עניין של תורה. וגם הדת שלו זה משהו אחר. וסוף סוף זה נקרא עבודה זרה. כן? וזה קשור למה שהוא מוכרח להרגיש את עצמו ככבר רצוי. ולכן רוב הפילוסופים בחרו להגדיר את עצם נפש האדם מבחינת השכל. זאת אומרת, השכל כשמגיעים לאיזושהי בגרות מינימלית, הוא מושלם כבר. כן? ואם הם מכירים את עצמם ככבר בריאה שלמה דרך השכל, מהו התכלית של הזמן? למה להישאר עוד בזמן? אם אנחנו עוד בזמן, זה סימן שצריך לקרוא משהו. יש לנו עוד לעשות משהו, לתקן משהו. כן? וזה מסביר לכם אולי את הכיוון של הפילוסופיה בדרך כלל, הפילוסופיה הרציונליסטית בדרך כלל, כן? תודה רבה. שסוף סוף, אין שום זכות, אלא זכות של השכל. להבין יותר, לדעת יותר, כן? אבל מבחינת זכות הקיום, כנברא, כבר הוא מושלם, הוא נולד מושלם. רק צריך איזה... קצת זמן של להגיע לגיל הבגרות של השכל. אבל גיל הבגרות של השכל זה מהר מאוד, כן? זה גיל הבא מזווה אצלנו. זה מובן. מה שלא היה אפשר להגיע ממעל עיגול של נברא, בלא שפעת רב טוב למעלה ממדרגת אפשרות קבלתו. ולכן פה הרב מגלה לנו מחסדי הבורא שהוא נותן משפיע יותר ממה שהנברא יכול לקבל, כדי שאחר כך כשהנברא מזכך את עצמו, מתקן את שבירת הכלים שלו, והוא כן מקבל, אז הוא מקבל בבחינה אלוקית ולא בבחינה טבעית. כמובן? למעלה ממדרגת אפשרות קבלתו, שהיה תמיד רק במדרגת נברא ולא במעלת בורא כלל. טוב. פה הרב השתמש במילים בורא נברא. אז אפשר לפי דעתי, אף על פי שזה שיטה אחרת לגמרי, והרב, אני זוכר את זה מפיו, הרב שיהודה זכרונו לברכה, לא רצה, לא אהב שנעשה קשרים בין שני השיטות האלו. עד עכשיו אני לא יודע למה, כן? אבל טוב, זה פרשה אחרת. אפשר להעיר את זה לפי דעתי, באופן ברור מאוד, לפי המושגים של השיטה של הרב אשלג. אבל השורש הוא כבר ברמח"ל, כן? שבורא, זאת אומרת משפיע, ונברא, זאת אומרת מקבל. זה אותו מבנה, זה אותו נושא, כן? וזהו זה, הצחוק של ישמעאל הוא בהווה, בבחינת מקבל, כן? ולכן נקרא רש"ר בכל הבחינות של המדרש, בין אדם לחברו, זוכרים את כל המדרש הזה. ההבדל בין ותראה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברה מצחק בהווה, וההבדל כי לא יירש את בן העמה עם בני עם יצחק לשון עתיד. דרך יצחק זה הממד של התולדות, כן? רק בסוף התהליך של ההשלמה, במושגים שלנו באחרית הימים, בימות המשיח, רשאי לצחוק. מה אומר הפסוק? אז ימלא צחוק פיו. ובשונה נורים, והגמרא אומרת, אסור למלא שחוק פיו, או מלא שחוק פיו בעולם הזה. כי בעולם הזה, כל עוד שיש לתקן, אי אפשר להיות בשקט ולהיות רק בבחינת שחוק של ההווה. ולכן יש איזה צמצום של הצחוק, כדי, וזה נותן כוח להגיע לצחוק האמיתי, שיצחק נכתב פעם במקרא עם סין ולא עם צדה, כן? זה אותו פסוק של חיי העולם הבא, של אחרית הימים וחיי העולם הבא. טוב, הנה הקטע הראשון. עכשיו נקרא את הקטע השני, שבספר הסדר הוא הפוך, אבל תבינו מעצמכם למה בחרתי לתמוך בסדר, ואחר כך נסביר את המבנה של הנס. אז אני חוזר רק על המשפט הקצר בהתחלה של מה שקראנו, למה באה השבירה. טוב, אחר כך נלמד השבירה והשאיפה לתיקון. עולם התוהו ושבירותיו ותיקוניו, זה כבר דיברנו קצת על זה. עולם התוהו זה התוצאה של שבירת הכלים, אז הוא משתמש במושג שבירים, שבירותיו, זאת אומרת, תוצאה של השברים שנפלו על הארץ. הנה, העניין ככה, אחר כך נלמד יותר. פה אנחנו בעולם העגלים, אז זה רמתי לנו. נקרא את זה כהנחה, שהמדרגות האלו נקרא במלכה השמיים. יותר למעלה, קטר חוכמה בינה זה נקרא שתנוע השמיים. מובן, כן, במלכות נקראת ארץ. טוב, אז השמיים, הכלים נשברו, והאורות, התקשורת, הכולל, עלו למעלה, מכיוון שלא היה להם כלים כדי לאחז אותם, כך אומרים, בעולמות שלנו, כן? אבל כשהכלים נגמרו, נפלו, השברים נפלו על המלכות, שאין לה אור מגרמה, מגרמה. זה מובן בכל? אחר כך אני אסביר את זה. אור של קו היושר בוקע עד היסוד ואין לו סוף. ומי היסוד זה אור יפה או חווה. כן? ומבחינת זה סימולטני, מבחינת רצור השם. כן, עד שהכלי שאמרו תזדחך, כך אומרים, עד, עד איזה ש, שהוא שלב שהיא יכולה לקבל. ולכן, מלכתחילה, המלכות אין לה אור מעצמה. היא מקבלת אור לפי זכות הנבראים מסדירה זו או אחר. כן? עד שהיא יכולה להכיל את האורות דחוק. זה תיקון עולם מסוים, נפש מסוימת. טוב, נלמד אחר כך, נתרגל לזה. ולכן, נחזור על הפשט של הארי ז"ל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא מיד מדבר על, הפסוק מדבר על, והארץ הייתה טובה, איפה השמיים? הסתלקו, מכיוון שהכלים של השמיים נפרו. והארץ הייתה תוהו ובוהו של תוצאת שבירת הכלים של השמיים. בא אברהם אבינו והחזיר את הכלים של השמיים. בא יצחק ויחזיר גבורה, יעקב תפארת, משה רבנו נצב, עוד אהרון הכהן, יסוד, פנחס, לא, סליחה, יוסף, אני אסביר, מכיוון שהייתי פה בצל הרמק, מי אחרי יעקב זה יוסף, כן? אבל בהיעלם גמור, רק אחרי משה ואהרון, יוסף מתגלה כפנחס, ולכן הסדר הוא כך, זה מובן? זה מסביר לכם את הוויכוח שיש בין הפשטנים והמקובלים בסדר ההקפות בשמחת תורה ובשנה רבה. ונראים כי בסידורים יש ויכוח. למי לפנות? ליוסף או לפנחס? מי קודם? פנחס או יוסף? זה מובן? טוב. אז, והארץ הייתה טובה והוא, זה התוצאה של סביב הדגים של השמיים. לכן צריך להחזיר את השמיים. ופה אתם יכולים להבין עוד דבר חשוב מאוד, רמזתי פעם בזה שיעור, אבל זה כבר מזמן, זה מסביר לנו את השימוש של מילה שמיים, למשל כשאנחנו אומרים יראת שמיים, כן? כי לפי הפשט זה קצת קשה, מה זה יראת שמיים? כי זה דומה מאוד למושג של עבודה זרה, של אלו שהיו עובדים לשמיים, במסכת שבועות, הגמרא, המשנה כבר מסבירה מי הם הכינויים של השם. אין שום כינוי שנקרא שמיים, כן? ולכן יש מקום למכשול פה, יש מקום לטעות. לומר שאבותינו היו פרימיטיביים והיו חושבים כמו אנשי צחפת הכינויים וחושבים להם. בעברית, הגלים, הגלים, כן. ולפי דעתי, זה ההפך, דווקא הגלים האלו, היה להם יראת שמיים. וכשהמודרניים, הצרפתים המודרניים, תרגמו את זה, אז אמרו שהיו להם פחד מהשמיים. זה משהו אחר לגמרי. היה להם יראת שמיים, תורה, כן. לא לשכוח את זה. אז אני חוזר עליך. יש מנגינה ככה לתחפתית, זוכים את זה. טוב, אז אני אחר כך אעבור על זה, כי מה שצריך להבין מיד, שיש משהו פה בתוהו ובוהו על הארץ, שממנו יתחיל התיקון. ולכן הרב אמר, עולם התוהו, ושביר אותה ותיקוניו. זה כסה החלקים של הכלים, נפלו. אז עצם האור חזר לאינסוף, כן? ולכן היו הארץ בלי שמיים. וזה הביטוי, כי מי השמיים על הארץ, כי היו ימים שעל הארץ לא היו שמיים. כן? כי מי השמיים על הארץ זה דווקא הזמן, לפי כמה מדרשים, במדרש רבה, בעיקר, שחיו האבות על הארץ. פה זה מילות האבות. אז כי 100 שנים על הארץ זה מקביל ל... ל, ל איך אומרים? למניין הזמן שחיו אבות על הארץ. 500 פחתה. 500 שנה. טוב, אז היו ניצוצות של אותו שנפלו בתוך הקליפות של השברים. ומהניצוצות האלו מטריד הכוח של התיקון. הניצוצות האלו, אם אפשר להסביר את זה ככה, זוכרות את המקור שלהם. והם מעצה האורן קופי. הפרקי שהם מתנהגים קצות, זה קר עמוק, בתוך הקליפה, הניצוץ הזה, ניצוץ וניצוץ, זה כבר אינסוף. והניצוץ הזה שואף לתקן את השמיים שלו כדי להתקפל את הפלאות. ולכן, דווקא מהירידה הכי תקטובה, מתחיל הכוח שלהם. כמובן, כך נראה שיש כוח יותר עמוק עוד. אבל כבר צריך להגיד את זה, שלושה ממדים והשמירה, התוהו, השבירים והתיאור שבה מהניתות שיש בה. כמובן, חפי שהניתות הוא יותר הכי עמוק שאפשר, מבחינת שהשורש שלו הוא אינסוף, האור אינסוף ניסה, האור אינסוף הוא, אז יש לו כבר נצחיות משלו, וצריך דווקא לבור את הקליפה כדי לגלות את האור. וזה אולי לקראת אנחנו נתנוח את זה. אומר מבין בה, אצל המקובלים בעיקר של הקלף, לעניין של יש שווה ממוצחיים. כן? וממוצחיים מתחילים לשבור את הקליפות. אז צריך לרדת שמה כדי לעזור לשבור את הקליפות, כדי ל... תנאי, הדיבור של ידוח ידח יהיה זרחה ורצוליים, תמצאו את זה בכל המפחשים, כן? הבשורה של הגלות שניתנה לאברהם אבינו, מכיוון שזה מדובר כבר, אז יש הכרח שזה יתקיים. טוב, זה הפשט. זה ברור לכולם, כן? אנוש על פי הדיבור. איזה דיבור? אותו פסוק של פרק תדבר, פסוק י"ג, אם אני זוכר, של ידוח תדע, תהיה זרעך וירש אולי. זה לפי הפשט. אז לפי הסוד, פה מתגלה משהו חשוב מאוד. מקשרים את זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמרו. ולכן דבר השם, אחרי הבריאה, דבר השם היא בבחינת ניצוצות בקליפות, בתוך התוהו של, של, של הגלות, כן? והניצוצות האלו בבחינת דיבור, הן מחכות פה שיכול לגלות אותם. ולכן יעקב היה אנוס על פי הדיבור שהיה במצרים, בגלות במצרים, ושאנס אותו לגול אותו. הדיבור הזה קרה לו, כי היה בפרה, זה פרעה, וצריך פסח כדי לגלות. זוכרים את כל ה... ולכן, לפני היציאה, משה רבינו היה כבד פה וכבד לשון, אחרי היציאה פתאום הדיבור מדבר, כן? כי כל עוד שהיו בגלות במצרים, לא היה יכול להידבר, כן? אחרי ה... על פי החירות, אחרי שעברו על פי החירות, אז מדבר, 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 לא ידבר, לא ידבר. אז יעקב היינו שהיה אנוס על פי הדיבור הזה שהיה בגלות. זה מובן, כן? אז זה אותו מבנה שיש לנו פה, זה הדגם הקבלי הכי פשוט. בתוהו ובוהו של העולם, יש ניצוצות. בתוך הקליפות של השברים האלו, של השבירים, של התוהו ובוהו, ומזה מתעלה, מתגלה השאיפה לתיקון. כמובן? זאת אומרת, זה עצמותנו אנו, כן? לא צריך ללמוד את זה מאיזושהי אידיאולוגיה, שצריך לשאוף לאיזה תיקון. מי שחי באמת, מגלה את הטוב והבוהו שלו, את שבירת הכלים שלו, ואת הדיבור הזה שמדבר מתוך הניצוצות שהוא רוצה תיקון. אז הוא פועל והוא מתקן. זה מתחיל בזה. זה מובן, כן? אז אני אמר.
אבל בפרצוף, איך זה
מסתדר
בפרצוף כל זה?
לא, לא דיברתי על הפרצוף. פה דיברתי על ההליך הראשון של השבירה של העיגולים. אחר כך, כשמחזירים את הכלים השניים, ואז האור שעלה יורד, יורד, כן? למשל, אברהם אבינו מחזיר את הכלים של חסד. אז האור של חסד מתגלה בבחינה פרסוף של חסד. זהו? אז, וכך, אנחנו לומדים מה זה חסד. לאברהם אבינו יש פרסוף לחסד הזה. זה מובן? זה נקרא אלוקי אברהם? זה מובן. ויודעים שאנחנו לא מתפללים לאלוקי אברהם, זה העבודה זרה אמיתית, אם כבר, כן? אלא אנחנו מתפללים לשם אחד. יש אפשרות של עבודה זרה מיוחדת להתפלל רק לאלוקי אברהם. זה נקרא אולי נתחות. הבנתם את זה? זאת אומרת, הפרצוף הזה הוא אמיתי. הפרצוף הזה הוא אמיתי, אלוקי אברהם. וזה אלוקי, כן? אבל זה אלוקים אחרים אשר על פניי. מי מדבר? השם אחד. טוב, לא לשכוח את זה. אז נחזור לעניין שלנו. עולם התוהו ושבירותיו ותיקוניו מורים לנו או מודים לנו. זה מורים לנו? כן, מורים. כן. מורים לנו שעוצם הרצון לתיקון, לשכלול, להוויה, שהם הטוב הגמור, תיקון, שכלול, הוויה, הטוב הגמור, ואם אני רוצה להמשיך בהסבר של הקטע הראשון, הטוב הנגמר, וזה נקרא גמר התיקון. הטוב הגמור הוא לא גמור מלכתחילה, הוא גמור אחרי גמר התיקון. במילה, זה מובן? כן? וייתכן שבלשון הלימודים, זה המשמעות של הגמרה. כן? מי שלוקח את המשנה כדבר מושלם, הוא מחריב עולמות, אומרת הגמרה. כן? הגמרה נותנת את הממד של ההשלמה ושל גמר. הגמרה היא גמר המשנה. זה מובן? תשאל את המוראים. לא, מה שאסור זה להסיק מסקנות של שולחן ערוך מהמשנה, זה אסור. ואני שמעתי מרבותיי שעכשיו אותו איסור חל על השולחן ערוך עצמו, כי השולחן ערוך זה כמו משנה אצלנו. צריך תורה שבעל פה של זה. זה ידוע, כן? מכיוון שירדנו מהמדרגות, אז השולחן ערוך אצלנו זה כמו המשנה אצל המוראים, כן? זה מובן, כן? צריך להתייחס לשולחן ערוך כמו שהקודמים התייחסו למשנה, צריך גמרא לזה. ברור שבשחת דוחק, אז כשיש סכנה של חילול השם, אז מתרגמים מהשולחן ערוך. אבל אם היינו בסדר, דורות כסדרם, צריך לשאול רב חי, מה הוא יודע מזה? זה מובן. ספר תורה חי. אז נמשיך. אחרי דקה נחזור. לתיקון שכלול הוויה שהם הטוב הגמור, אני הוספתי את זה, הוסברתי ככה, הנגמר, כן? פועל הוא בכוח מלא מאוד מאוד. הכוח הזה בא מהצהר של הניצוצות האלה. זה תוקף של, פעם הבנתי את זה ככה, אבל אני לא זוכר את המקום. במקום נחזור על הפסוקים שלנו. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ואורח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור. זה צעקה של הכלים. כי תוצאה של שבירת הכלים זה חושך. אז בתוך החושך, בתוך הקליפות של החושך בתוהו הזה, יש ניצוצות של אותה אלקות, שהיא קוראת יהי אור. כן? אז הצעקה היא לא באה מלמעלה למטה, אלא מלמטה למעלה. ממעמקים כרת... יפה, כן. הבנתם? זה מובן. מה? לא, יש ניצוצות. זאת אומרת, זה חלקים. מה? לא, זה עוד אחר, משהו אחר שנראה אחר כך. אבל ניצוצות של האורות, של אותם המיקרות, של אותם הספירות, האור עלה, אבל הכלים נשברו. וכשירדו למטה על הארץ, והארץ הייתה תוהו, לקחו איתם קצת מן האור הזה של האורות המקוריים, המקוריים, כן? הרי שימו נראה את זה אחר כך מה זה, זה כוח יותר חזק מזה. הרבה, הכוח הזה הוא חזק מאוד, כן? זה שאיפה לחזור למקום. ואני רוצה לתת רק מהניסיון שלי, איזה הקדמה של זה. כשבא בן אדם מתוך הגויים ורוצה להתגייר, והשאיפה שלו להתגייר היא אמיתית, ולכן צריך הבחנות, צריך, אתם יודעים את התהליך, אז לפי דעתי זה הדגמה של מה שאנחנו מדברים. זה איזה ניצוץ שהרצון שלו כל כך מטורף לחזור למקום. כי צריך להיות מטורף כדי לעבור את כל התהליך הזה. הבנתם? זה סימן שזה אמיתי. ואני לא יודע, זה אולי מן ההשגחה, אבל זה למעלה משכלנו. כמו שעולים מהגלות למרות השליחים, יתכן ש... טוב, הבנתם את זה. אבל ייתכן שהשליחים עושים את השליחות שלהם, כמו שהרבנים רוצים את השליחות שלהם. לא, לא, זה לא בדיחה. ואם הניצות הזה הוא אמיתי, אז יעבור את כל המחזור. וזה הבחנה. כשאולי זה איזה עצה, אם אתם צריכים לטפל בזה, זה קשה מאוד, כן? כשאתם מבחינים שזה אולי רציני, צריך הרבה מחסומים. כי, מובן? טוב, זה מובן, כן? כשרוצים לדעת אם כבש כשר או טרוף, בודקים אותו, בודקים אותו הרבה. גמל אין צורך, אין דיקה. אז זה עניין של קור הברזל, זה עניין של קור. אז אבל פי שבבינת העולים מהגלות יש כלל שאסור לאדם לראות את עצמו כרשע. מי שאומר לנו, אני לא מספיק צדיק כדי לעלות. אז צריך לומר לו שאסור לראות את עצמך כרשע, ואיסור גמור. ואל תהיה רשע בפני עצמך. כתוב מפורש. יותר בכל רם.
המצוקה שלי היא איפה אדם הראשון, בכל השיעורים, יש פה, נגיד, מבנה בתוך מבנה. יש אדם הראשון שאבי, אתה אומר את זה, חוזר ואומר לנו, שאדם הראשון הוא אבי כל האנושות.
כל התולדות, כן.
כל התולדות.
זה סופר תולדות אדם, זה מתחיל כך.
ממתי אפשר להגיד אתם קרואים אדם? זאת אומרת, איך נכנס, מה קורה לאור מה שאתה אומר כאן? לאור הסטרוקטורה הזאת...
כשעם ישראל נבנה, בזכות האבות האלו, זה נקרא זכות האבות. כן? אז כשעם ישראל נמנה מבחינת כלל, אז בפסוק הזה, אתם חויים אדם ולא מותר לבית.
והניצוצות שנפלו, כלומר השברים למטה, יש גם גויים.
ברור, ברור, ברור. זה כל האנושות, צריך להזכיר, לזכור את זה תמיד. לפי הקבלה אין שום בעיה. עם ישראל מוגדר כממלכת כהנים וגוי קדוש של כל האנושות כולה. יש רק רם אחד בעולם, זה האנושות, ועם ישראל זה הלב של זה, החלק הכהני של זה. זה ברור. אחרי דקה, אני רוצה לגמור לזה. זאת אומרת, זה בבחינת המבנה האנושי שלנו, המדרגות האלו הם כולם מלאכים. גבי השיוך קומה שלנו, מלאכים. אנחנו בני ישראל, הם אבות ישראל. הם, כל אחד מהם, מבחינת יחיד, היה צדיק גמור של אותו מידה אחת מהמידות שמתחילות שמיים, כן? והם בנו את העם בני ישראל, ואנחנו, איך אומרים, ננסים, כן? כל אחד ואחד, כל אחד השיעור קומה שלו, כל אחד למדרגת כבודו, בני ישראל, כן? והביטוי הזה, אתם קוראים אדם, זה נאמר לבני ישראל. זוכרים, אני לא זוכר את המקור, אולי תעזור לי. אם היו בני אדם, אם אנחנו בני אדם, הם היו מלאכים, זה פשוט אותו משמעות, כן? אם היו בני אדם, אנחנו... זהו, באיזה גמרא זה כבר? טוב, זה בגמרא, זה לא במדרש, בגמרא, כן. טוב, מה הייתה השאלה שלך?
זה דברים האלה יוצא, שהיה חייב לאדם בפרטו, היה חייב שיש בית העגל, זאת אומרת, כל מה שיוצא לפי דברים האלה, שזה מחויב אחרי האדם הראשון.
לא, 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 לא. לא, אתה צריך להסביר איך זה מחויב. דווקא זה ההפך, אז אני אסביר עוד. אני חושב... כן, כן, אני מיד אסביר. כי אני הסברתי את זה בהתחלת הסמינר בצרפתית, כן. אז אני חוזר בעברית עכשיו. אני לא זוכר אם בעברית כבר הסברתי את זה. זהו. יש שני עניינים שונים לגמרי, ואין שום יחס אלא אחד לשני, אלא למפרע. זה תוהו ובוהו של העולם, שהוא תוצאה של שבירת הכלים, ואין עוד שום אדם בעולם, כן? מיד אני אסביר מה שחסך פה אולי. שאם נקרא ששת ימי המעשה, שזה היצירה של התוהו ובוהו, תוצאת הבריאה זה התוהו ובוהו. אז התוהו ובוהו נוצר יצירה על ידי היוצר עצמו, שהוא המציל, הוא הבורא, הוא היוצר, הוא העושה, כן? אז מבחינת יוצר, הוא יצר את התוהו ובוהו כבר, כדי שהעולם לכל הפחות יהיה מוכן, יהיה מזומן להיות בית של האדם, כן? ואז בסוף יום השישי מתחיל את התולדות של האדם. ולכן כל מה שקרה לפני בריאת האדם, אין שום אחריות לאדם. ולכן המצב הזה, זה שבירת הכלים של תוהו של העולם. זה נושא ראשון. אין שום רמז לשום מקור שהתוהו ובוהו של העולם זה תוצאת חטא אדם הראשון. זה עניין אחר לגמרי. כן. ולכן המצב של, רק דקה, לא גמרתי. אבל צריך ללכת לאט לאט. המצב של קלקול העולם ויצירתו לא מושלמת אשר ברא אלוקים לעשות, כן? יש עוד לעשות. אבל ויעש ויעש, יצר, יעש, תיקן, עד תיקן התוהו ובוהו הזה, עד שהעולם יהיה, איך אומרים, הביטן.
ראוי לדיור.
ראוי לדיור, נמה. יש לנו איזה מין שכונה שנקראת בית וגן, כן? זה מספיק כדי להציל את כולם, את כולם, את כל ההיסטוריה. ואחר כך מתחילה ההיסטוריה של האדם, ואחר כך בא חטא האדם הראשון. אז זה נושא אחר לגמרי. מה שלפי הנושא שלנו אפשר כבר לומר, זה רק המשפט הזה, שחטא אדם הראשון בא לסבך את שבירת הכלים, את התוהו של שבירת הכלים. אבל התוהו של שבירת הכלים קדם להיסטוריה של אדם הראשון, וזה תהליך, כמו שרמזתי כבר מקודם, כבר הערב, הכרחי מצד הבריאה. זה בא מבריאתו של עולם פשוטו כמשמעו. בריאתו של עולם, מצד הבריאה שנבראת ככה, כדי להגיע לה אלקות האינסופיות. כי אם הנברא, הבריאה, הייתה נבראת בשלמותה, אף פעם לא הייתה יוצאת מטבעותה. זה מובן. ולכן זה שני נושאים אחרים לגמרי.
זה לא היה צריך להיות עונש לאדמה.
לכן, רש"י מביא המדרש שנותן תשובה, העונש לאדמה לא ניתן רק אחרי חטא האדם. לאדמה כשלעצמה לא היה...
זה במובן.
דווקא, דווקא, זה מה שמסביר, מה שרש"י מביא פה. זאת אומרת, מכיוון שהעולם נברא רק לתכלית האדם, וברור שלמשל הרמב״ם לא יאמר כך, כן? זה עניין אחר, אבל אם נניח את זה לפי המקובלים, העולם נברא לפי הכלל סוף מעשה במחשבה תפילה בגלל האדם, אז כל היקום למפרע מההיסטוריה של האדם, כל היקום הוא בבחינת כלי לאדם. ולכן כשאדם מתקן, היקום מתקן, כשאדם חוטא, היקום מסתבך, מתקלקל. אבל זה רק איזה תסבוכת, כך אומרים לו, נוספת של הקלקול של תוהו ובוהו. לכן, רדקה לא גמר. מה שאני רוצה שנבין שזה, יש מצב של רע בעולם, טוב ורע, מעורב, כן? שהאדם אינו כלל אחראי לזה. האדם הוא אחראי למעשה נפשו, כן? אז ברור שמעשה האדם יש לו השפעה על מצב התיקון או הקלקול. אבל זה רק למפרע, זה רק משני, זה רק צדדי. זה ההבדל, זה ההבדל בין ההסבר הנוצרי של חטא האדם הראשון, כאילו חטא של האדם הראשון הביא קלקול לכל העולמות, כן? אז לא קראו מה שכתוב, והרטא הייתה תאובו לפני, כן? וההסבר היהודי, נאמר, שחטא האדם הראשון זה חמור מאוד, אבל זה כלום גבי המצב של הרע הקוסמי העולמי שבא מתוצאה שבירת הכלים. זה מובן. צריך להבין את הפרופורציות של העין. זה גאווה לומר ש... טוב, הבנתי. אחרי זה כאילו גאווה.
אני לא טענתי שאתה קשר את חטא האדם הראשון עם שבירת הכלים. אני טענתי את האחר. זאת אומרת, אני בכלל לא מדבר על הקשר בין שבירת הכלים וחטא האדם הראשון. אני מדבר על זה שהאדם כבר נוצר ומחויב לשיטה הזאת שיחטא. כיוון שכמו ששבירת הכלים כדי שהעולם יתוקן, כדי שהכלים יוכלו לעמוד, היה חייב שהם שבירת הכלים. כי בסיבוב הראשון אין אפשרות לעולם להתקיים. כי מי חסד עד מי תפרת, בעצם מי תפרת, מכיוון שהכלים לא זכוכים אותו דבר. ולכן חייב שיהיה עדן.
יפה. זה עכשיו שאלה אחרת, כן?
אבל זה פורמלי
לגמרי, משהו. לא, אם אני אתבאס לי, רק דקה, רק דקה. לכן צריך להבין שחטא זה לא פשע. אין כל ה... איך אומרים? כל ה... איך אומרים את זה בעברית? קלפביליטה. אשמה. כן, האשמה. אשמה. כן. לא, האשמה, כן? לא, זה לא בדיוק אשמה. אין האשמה, כן. בחטא. חטא זה, כמו שאתה הסברת, אבל אפשר בסגנון אחר, כל המדרגות שצריך לעלות, וכל עוד שאני לא עליתי למדרגה הכי עליונה, אני בחטא. ובחטא מכיוון שיש ביטוי בעברית, לא הגעתי לתכלית, למטרה, אז מה? חיסרון, כן? וצריך להרגיש בזה, בחיסרון כדי להתעלות. אבל זה לפי דעתי כוונת הפסוק, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל פה אין האווירה של פניקה שיש במיתוס של חטא אדם הראשון אצל הגויים, כן? אין שום אווירה כזו. חטא אפשר לתקן. וכשהגויים, אולי פה ההסבר הוא קשור לנושא שלנו, מרגישים בחטא הזה, אז מרגישים את זה כתוהו ובוהו של שבירת הכלים. אבל לפי התורה זה עניין אחר לגמרי. אדם הראשון עצמו חזר בתשובה אחרי קין, והוא נמצא בגן עדן, כן, גמרנו איתו. והתוצאות של חטא אדם הראשון, ולפי הכלל של עשרת הדיברות, כשהבנים חוזרים על מעשי אבות, כשעושים את חטא אבותם, אז פוקד אבות על בנים, וכל זה מוכר.
כן. רד לב, כשחד אמר, רד לב מגדולתך.
יפה. נכון, נפש. זה ירידה. ואצל המקובלים, מיטה כתוצאה, לא אמרתי עונש, מאחד, מיטה זה ירידה. ירידה זה מיטה. כן, הייתה שאלה. אתה
תשאל
כבודו, אינה שאלה. זה השאלה, כי אני לא שומע. אתה
תשאל כבודו, אינה שאלה טוב. טוב,
הוא אומר, אם
נובע כאן
בשביל פנטריל, מטה
לדין את העולם,
על ידי שאתה
מביאה, ומתקן בעולם הזה.
יותר ליד, אני לא שומע, זה רחוק. לא שומע.
אני שואל את בודו, אני יש לטוב בטוב בעולם, ולמעשה אומנם אולי להדגים את הבריאה של פנטריל בעולם הזה, כשהניסוצות, שנגרנו עקב השבעת כלים, עלו למעשה למעלה, על מנת שהאדם יוכל להתקיימו אחרי שהוא חוטא בו, למעשה יוכל להתקיים בעולם. לעומת זה, הוא למעשה
הביא
את השלטון מהאדם,
הביא
אותו
לנבש, למעשה. למי? טוב, אתה התחלת בסגנון חסידי קצת, כן? וזה לא בדיוק מה שלמדנו. לא, אני רוצה ל... זה לא חטא. מי אמר? זה רק חסידות. למדנו משהו קצת אחר, כן, שפה מדובר בתוהו ובוהו שיש בעולם, כן, אז האדם צריך להרגיש אחריות לתקן את תוהו ובוהו שיש בעולם, אבל הנחש היה יכול אולי להיות האדם, כן, לפי המחשב הראשונה, תוצא הארץ נפש חיה למינה, וסוף סוף הוציאה מעצמה רק החיה הכי מפותחת, אם אפשר לומר את זה ככה במושגים של ההתפתחות, הנחש, שהיה ערום, ערום מבחינת עורמה, מכל חיית השדה. לא הגיע למדרגה של חוכמה, אבל עורמה כן, כן? זאת אומרת, אני נוטה להסביר את זה ככה, שהנחש הוא האדם הטבעי, לכן המדרש בא ואומר שכשעשיו נולד היה לו נחש קקוע בירך שלו, כן? ואז זה ההבדל. אבל העניין הניצוצות, כן? זה, שוב אני חוזר על זה, אם הבנתי את השאלה שלך, הניצוצות זה מה שנשאר למטה מהמצב שהיה לפני שבירת הכלים. מה שצריך להבין את זה, זה דרך תיקון שבירת הכלים, אדם זוכה בעולמו. כן? אחר כך נראה שיש גם כן משהו דומה בקו היושר, זאת אומרת בנפש עצמה, וצריך לתקן את הכלים לקו היושר. יש עניין דומה, אבל יש הבדל במישור של העיגולים, מה שקורה בדבר החיצוני, שאדם אינו שליטה בזו, עד שמגיע למדרגה של צדיק, אז הצדיק יש לו שליטה בזה, ואתם יודעים את כל המקורות שאומרים את זה, כן? ולכן מי שיש לו שליטה בזה נקרא צדיק, זה מה שצריך להבין, כי הצדיק הוא הקשר בין היושר והעיגולים, זה מובן. אם הוא שייך רק ליושר, הוא מלאך, הוא לא צדיק, כן? ואם הוא שייך רק לעיגולים, הוא בעל חי, הוא לא צדיק, כן? הצדיק זה התגלות הצדיק, כן? זה פשוט זה משמעות. ולכן, אחר כך, ועכשיו אני קושר עם השאלה הקודמת, אחר כך יש הבעיה של תיקון החטא. אבל פה לא הגענו לעניין של תיקון החטא. אנחנו נמצאים במצב שקדם לחטא, ויש שבירת הכלים.
אני
שמח
של
האדם
לתקן גם את
הטוב
הזה,
שהוא בראש והכלים. ברור. דרך, וזה הסוד של התורה, דרך תורה מזרות, דרך עמידות, דרך הזכות הרוחני. כן? אני זוכר רב שלמדתי איתו לפני 30 וכמה שנים, הוא אומר את זה ככה, כשיש עוד מצווה בעולם, אז הפרחים הם יותר יפות. זה האמונה של המונותאיזם שלנו. כן? זה מובן אם יש עליהם. מה? הבנתם מה שאני אמרתי? כן? אז מי שלא תופס את זה, הוא מתקשה להבין את הקשר בין המוסר, קו היושר, והעיגולים הטבע. כן?
האם אפשר...
רק דקה לפני שאני אשכח, אנחנו אומרים את זה פשוטו כמשמעו, לא, זה ברית בינינו. פשוטו כמשמעו שבקריאת שמע, ונתתי, והיה אם שמרתי שמר את מזרותיי, ונתתי את לא בשרי. מה הקשר? מה הקשר? צריך לעבוד את האדמה כדי שזה יהיה עשר. אז תעבוד, אבל בלי זכות לא יהיה עשר. ולהפר גם כן. מי שאומר, אז אני שומר מצוות ואני יושב בביתי, גם ככה לא יהיה עשר. זה מובן. מה השאלה?
אפשר היה שהאדם יעשה את עבודת התיקון של שבירת העולמות בלי החטא?
ברוך. אבל מכיוון, זאת אומרת, היה צריך, התשובה היא פשוטה. הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא שם את האדם בבריאתו בגן העדן, לעובדה ולשומרה. לעובדה ולשומרה זה לתקן את מצבו. זאת אומרת, טוב, בבחינת יחיד, בבחינת פרט, אף על פי שהרוב הוא בעולם של אחר החטא של האדם הראשון, מבחינת יחיד, מבחינת פחת, יש יחידים שאינם בעולם של אחרי החטא, ושהם כבר התחילו לתקן עולמם בבחינת לפני החטא. הבנתם מה שאני אמרתי פה? זה יחידי סגולה, שנמצאים באותו עולם שאנחנו נמצאים, ואני חושב שאפשר לומר את זה מכולם, כל אחד מדרגה שלו, כן? חיים באותו חדר, וכל אחד שייך למדרגה של עולם אחר לגמרי. ויש שלא חטאו, שלא היו בביתת הנחש, בזוהמת הנחש.
אבל
תשובת הגמרא
שם, זה באיזושהי
נחש, לגבי הצבים הגמורים,
אבל לגבי אלה שלא
חטאו, כדי להסביר את מיטתם. זה עניין אחר. זה כדי להסביר את מיטתם. והקושיה, שאולי הם לתשובה בעולם הזה, זה המקרה של משה רבנו. אי אפשר להסביר את מיטתו, מכיוון שיש כלל, אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון, ומחפשים את החטא של משה לא מוצאים, כן?
אחד המפרשים אמר שהדביקו לו 26 חטאים, על הסלע, על הפירוש של הסלע,
כל אחד הדביק לו. אני נזכרתי פעם, אולי אני הסברתי את זה, זה היה בצרפתית כנראה, נזכרתי מה שכתוב ב... וזאת הברכה במדרש רבה, כן? שהנשמה של משה, כשהגיע העת שהסתלק מן העולם, אז יש לה ויכוח עם מלאך המוות. בסוף סוף היא ניצחה אותו, כן? אין לו שום תשובה. אז הקדוש ברוך הוא צריך להתערב, והוא אומר, יש לך חטא, הרקת את המצרי. אז משה רבנו אומר, אתה הרגת את כולם, אני הרגתי את כולם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני ממית ומחיה, אתה לא יכול להחיות אותו. טוב, אבל אפשר למצוא דעה שמשה רבנו היה יכול להחיות מתים, אני לא יודע. כן. זה נשלח כסוד כמוס, זה פרשה סתומה. אבל זה, הגמרא ההיא, זה כדי להסביר, כי הרבנים ראו את זה כסקנדל, כן? כי אין מיטה ולא חטא, אבל יש יחידים שלא חטאו, מכל הבחינות, כן? לא חטאו, כי החטא מתחיל ברצון, ואם הרצון הוא נקי, אם הרצון הוא בתיקונו, אין חטא, אין שום... זה מובן? לא. אז אם אין עוד שאלה, נמשיך.
אני חושבת את התשובה שלך לבתיה עכשיו,
עקב השאלה של ישראל מקודם.
כן.
שהוא הציג את זה, את כל העניין של חטאו של האדם הראשון, לפי המבנה הזה, שזה היה חייב, שהיה טוב עבור, כן, בשביל ש... אז אותו דבר נמצא באדם עצמו, כדי שיתגלה...
אם נבין שזה חטא בלי אשמה, אז הכל בסדר. ופה אנחנו צריכים למודעי, והמודעי זה הרב הקלטו. להיות מקבל, ורק מקבל, זה חטא, בלי שום אשמה. ואפשר לומר, הוא היה מוכרח להיות מקבל כדי להיות נברא, נכון? אבל יש לו חטא בלי אשמה. עד שיתקן את החטא הזה, ויהפוך את הכוח לקבל לכוח המשפיע, לכוח ההשפעה, אז הוא מתקן את החטא ש... אבל...
צריך להיות... זה החטא מבחינת אותו.
ברוך, לא, החטא מבחינת החטא של האדם הראשון, זה היה נכרח.
כן, אבל שזהה לשבירה.
זה לא זה, זה עניין אחר לגמרי. יש קשר, יש תוצאה של קלקול יתר, כן? אבל זה עניינים פונים לגמרי. מה שאני רוצה לומר, שכל המאמץ, כדי לתקן את היצר הרע שפירושו, שוב אני חוזר לרב השלג, שפירושו רצון לקבל, ליצר טוב שפירושו רצון להשפיע, כל התהליך הזה צריך לעשות בשמחה, ולא באותה פניקה של פחד שאנחנו מוצאים אצל הגויים. זה מובן, כן? זהו. מקבל בשמחה ומתקן בשמחה וחי בשמחה, וזה חסידות.
בבקשה,
בקטע
הראשון, מדברים על האפשרות שכמו שמומון, האם יש הקש עם הרוחות השני?
יפה, יפה. כן, ברור, יפה. זה נושא קשור לגמרי, כן, ברור. זה ברור. טוב, אני לא רוצה להרחיב כל כך הדיבור, כי יש לנו עוד משהו להבין כדי להסביר את העניין הזה. אז נמשיך. אין ההוויה יכולה לקבל את כל עוצם הטוב של המהות העליון. זה פשוט, למנו את זה מכבר. המתכוח אין סוף. ההוויה החלקית מתמסמסת, זה לשון להיות נמס, כן? מתמסמסת מרוב הטוב, מעוצם החיים, משתברת היא מרוב שאיפתה. וזה ביטוי יפה מאוד, כן? זה מובן, מכיוון שהיא באמת שואפת לאור אינסופי, אז היא משתברת. זה המחיר שצריך לשלם כדי להגיע להוויה אמיתית. מי שמסתפק בהוויה חלקית, לא אמיתית, טבעית, אז שיסתפק ויש לו תרבות משלו. צריך גם לזה דרך ארץ, בערכים, כן? זה מובן, זה נקרא עשיו, הוא נולד שלם. והתרבות הרומאית זה תרבות הרומאית, כן? ומכיוון שנולד שלם, אין לו שלום, כך אומר, אומר המדרש. אבל לא מפני זה יחדל הטוב הניסה לעשות את דחקו, הוא חוזר ובונה אחר השבירה, והבניין המתוקן עולה יפה יפה, ואין ארוך ליוקרתו. זה מובן. אני רוצה לגמור את הקריאה, ואחר כך אני אחזור על העניין של הרשימו, שזה הכוח השני שפועל בתוך זה. כי סוף סוף, הניצוצות האלו זה אנחנו, כן? אבל יש סייעתא דשמיא שבאה מיותר למטה מניצוצות האלו, מהרשימו, ואני אסביר את זה אחר כך. רק אני רוצה לזכור, להזכיר כדי לא לשכוח, פיוט יפה של אבן עזרא, נכון? זה מן הסליחות של יום הכיפורים, אשתחווה אפיים אחצה כי אין למטה ממנה. זה יפה במשמעות הפיוטית, כן? אשתחווה אפיים אחצה, זה פיוט יפה, כי אין למטה ממנה. זה ממש פייטנות אמיתית. אבל אם נסתכל בביטוי עצמו, המשמעות היא לכאורה פשוטה, אם היה יותר למטה מהארץ, הייתי משתחווה יותר למטה, כן? מכיוון שאין למטה מהארץ, אני משתחווה לארץ, אבל להשתחוות לארץ זה עבודה זרה. לכן צריך להבין אחרת, השתחווה אפיים אחצה, כי העין למטה ממנה. ואני משתחווה לעין, ולא, זה מובן, ולא לארץ. זה קשור, זה קשור, בסגנון אחר לגמרי. אבל פה הביטוי, לא, אני אעיז לומר, לא בדקתי, שהביטוי הוא קבלי לגמרי, כן? זה בבחינת ממלא כל העולמות, מסובב כל העולמות, אז הממלא הוא מתחת, המסובב הוא ממעל, כן? שוב זה קשור לממעמקים פרטיים. אז הוא משתחווה למטה מן הארץ, כי העין הוא למטה מן הארץ. זה מובן? מאיזה בחינה נראה מיד, כן? וזה בחינה יותר עמוקה מעומק הניצוצות, זה עניין הרשימו ונראה. אז, אבל לא מפני זה יחדלתו וניסה לעשות את דחקו, הוא חוזר ובונה אחר השבירה, והבניין המתוקן עולה יפה יפה, בין ערוך ליוקרתו. וכל כך מרובה היא מידת טובה ממידת פורענות, וזה כבר סגנון תלמודי יפה מאוד, אתם זוכרים את הסוגיה בגמרא, מרובה מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי ארבעה וחמישה, ופה יש סוגיה נפלאה, כן? שיש בעולם חסד ודין, יש בעולם טוב, מידת טובה, מידת פורענות, אבל יש לנו איזה גילוי של התורה, מרובה מידת החסד ממידת הדין, מרובה מידת הטובה ממידת הפורענות, וזה מתבטא בהלכה, כן? מידת תשלומי כפל זה חסד כלפי מידת תשלומי ארבע וחמישה שזה דין, כן? זה מובן. ולכן הדיין צריך לדעת את זה. אם הוא יכול להשתמש במידת תשלומי כפל זה מוטב ממידת תשלומי ארבע וחמישה, אף על פי שלנושא הזה יש הגדרות התחתיות מדויקות, כן? אבל זה מין עצה שהמשנה נותנת לדיין, כן? לדעת את זה. יש דין בבחינת חסד שהוא עדיף מדין בבחינת דין. זה מי. עד שכדאי לסבול את כל יסורי השבירה. מי שטוען קצת מעין עולם הבא, אז הוא מבין שכדאי לעבור דרך העולם הזה כדי להגיע למקור של העולם הזה. את כל קלקולי הריסה, רק שיצאו עולמים משוכללים כאלה, שנושאים בכוחם עושך חיים כזה, שהוא מצד עצמם למעלה מכוחם. זה יפה, שנושאים בכוחם עושך חיים כזה, שהוא מצד עצמם למעלה מכוחם. אי אפשר לתרגם אחרת. ואין המהווה העליון, ואין המהווה העליון, זה ביטוי של הרמב״ם, לומר הבורא. כן, המהווה, בוחר בדרך מדודה ומצומצמת כדי ששיעור היכולת של ההוויה, שאם כן היה טוב מוגבל, לא לפי עוצם עז חיי היוצר כל, אלא לגמרי לפי תנאי היצירה החלוש. אז רק באמת בקצרה, אני רוצה להסביר מאיפה בא הכוח שהרב רומז בקטע השני הזה, שהוא הראשון מתסדר הספר. זה לא בא מהניצוצות כמו שכבר אמרנו, וצריך לזכור שכוח הניצוצות הוא תקיף מאוד, הוא חזק מאוד, אם כבר קיים. ואלא זה בא מהראשון. אז אני אסביר את זה כך. התוצאה של הצמצום הקדמון, שהצמצום הראשון היה החלל, כן? אז האור הסתלק מהמרכז לצדדים ונוצר חלל, כן? אחר כך האור חוזר במחקר שמעציל את הספירות דרך אינסופים צמצומים, כן? זה הסברנו בשיעורים הקודמים, אבל עניין הספירות עצמן, שכשהקו מגיע לזה שהיא מדרגה, הוא מתפשט כספירה. ואחר כך הקו ממשיך, הוא מתפשט כספירה. טוב, מספר 10, זה רק סיכום של אין סוף מדרגות. כי מהמרכז עד השדדים, עד השדדים של החלל, יש אין סוף מדרגות. והסמל של האין סוף זה 10. כי זה, פעם שמעתי מישראל, שזה האחדות האמיתית. אחד, מה שיש אחר כך זה רק אין. אז זה אחד דברים. יש מנפים רד. אז אני חוזר להסביר. כשאתה חוזה, אז הוא מרגש, הוא פוגש את כל המדרגות האלה. מה הם המדרגות האלה? כשהאור הסתלק, הוא לא הסתלק לגמרי, לגמרי, לגמרי. הוא השאיר מה שמוצא בארמית רשמית, זאת אומרת, זה רותם. זה יותר עמוק מהניצוצות האלו. זה ממש מקור יותר עמוק של האור האינסוף, כמו שהיה לפני הצמצום הקדמון, לפני הצמצום הראשון. ולכן, האור חוזר עם שאיפה להיפגש עם הרשמית. וזה סוד המסירה, כן? להביא ולהביאה. מבינים למה אני מתכוון? כן? הייתה נסירה בין האור שהסתלק והרשימו שנשאר בחלל, זה לפני שבירת הכלים, כן? והאור שכבר נמצא, עכשיו נמצא בצביבות מבחוץ לחלל, הוא רוצה, שואף, לחזור ועד המקום שמסתלק ממנו, שהוא נקרא הרשימו. ולכן, יש לנו שתי כוחות שפועלות. כוח של הבריאה עצמה, שבא מהנצוצות, וסייעתא דשמיא, שבא מהרשמית, מכוח הרשמית. זה מובן? אז זה מסביר עכשיו את הנושא שלו, השבירה והשאיפה לתיקון. לכאורה, המילים האלו הם פשוטים, כן? השבירה והשאיפה לתיקון. אבל יש בזה כוח עצום שמתגלה דרך הרגבר שלו. אז אני מציע ככה שבשיעור הבא נלמד איזה קטע מהפירוש על הלכת הזה. האדמה לא יכלה להיות שווה לתונמי.